פסוקים אלה ואחרים הוכיחו למילה מפורשות כי האירועים שרוב המאמינים ציפו להתרחשותם לפני שיבת המשיח, כגון ממשלת שלום כלל עולמית וכינון מלכות האלוהים עלי אדמות, התרחשו אחרי ביאת המשיח השנייה. יתרה מכך, כל אותות העיתים והמצב השורר בעולם מתכתבים עם התיאור הנבואי של אחרית הימים. לפיכך, מילר נאלץ להסיק מלימוד כתבי הקודש בלבד, שפרק הזמן שהוקצב לעולם במצבו הנוכחי עמד להסתיים. הוא אמר, ראיה נוספת ששכנעה אותי הייתה הכרונולוגיה של כתבי הקודש. גיליתי שהאירועים שנובעו בנבואות והתגשמו, התרחשו בדרך כלל בתוך פרק זמן מסוים. 120 שנה חלפו עד המבול, ראשית ו' 3. 7 ימים קדמו למבול, 40 יום ו-40 לילה ניתח המבול על העולם, בראשית ז' 4. 400 שנות נדודים ושיעבוד עברו על זרע אברהם, בראשית ו' 13. 3 ימים חלפו עד להתגשמות חלומו של שר האופים, ועד להתגשמות חלומו של שר המשקים, בראשית מ' 12-20. 7 שנות בצורת פקדו את מצרים, בראשית מ' 28-54. 40 שנות נידודים במדבר, במדבר י' 34. 3.5 שנות בצורת, מלכים א' י' ז' 1, יהוא לוקס, ד' 25, 7 שנות גלות, ירמיה, כ"ה 11, 7 עיתים שיעברו נבוכדנצר, דניאל ד' 13-16, 70 השנים שנגזרו עד לחורבן ולגלות ישראל, דניאל ט' 24-27. כל האירועים שנתחמו בנבואות בפרקי הזמן הללו התגשמו במלואם בהתאם להן. לכן, כאשר מילר מצא בכתבי הקודש תקופות כרונולוגיות מסוימות, שעל פי הבנתו יימשכו עד ביאת המשיח השנייה, הוא לא יכול היה שלא לראות בהן את הזמנים הקבועים שיעד אדוני וגילה אותם למשרתיו. משה מכריז, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. דברים כ"ט 28. אדוני מכריז באמצעות הנביא עמוס, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. עמוס ג' 7. תלמידי דבר אדוני יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהם ימצאו בכתבי הקודש אזכור מפורש לאירוע הכביר והמדהים ביותר שהתרחש בתולדות האנושות. מילר אמר, כאשר השתכנעתי לגמרי שכל כתבי הקודש שנכתבו בהשראת אדוני הם חשובים ומועילים, תימותיוס ב' ג' 16, שהם לא נכתבו בכל זמן נתון על פי רצונו של האדם, אלא בידי אנשים קדושים שהונו בידי רוח הקודש, פטרוס ב' א' 21. להדרכתנו, כדי שתהיה לנו תקווה מתוך הסבלנות והנחמה שבכתובים. האיגרת אל הרומים, ט"ו 4. לא יכולתי שלא לראות בחלקים הכרונולוגיים בכתבי הקודש חלקים חשובים הראויים להתעמקותנו, בדיוק כמו כל חלק אחר בכתובים. לפיכך, חשתי כי בניסיוני להבין מה אלוהים ראה לנכון בחסדו לגלות לנו, אין לי שום זכות להתעלם מפרקי הזמן שצוונו בנבואות. הנבואה החושפת באופן הברור ביותר את מועד ביאת המשיח השנייה נמצאת בדניאל ח' 14. נבואה זו מציינת את המועד של תיאור המקדש. ויאמר אליי, עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. בהתאם לכלל שקבע מילר, שעל פיו כתבי הקודש מבהרים את עצמם, הוא העסיק כי בשפה הנבואית, יום אחד מסמל שנה אחת. המדבר י' ד' 34, יחזקאל ד' 6. הוא הבין שהתקופה, בת 2,300 השנים, תתרחש הרבה אחרי תום השיטה הדתית שהייתה נהוגה בישראל הקדומה, ולפיכך, היא אינה מתייחסת לבית המקדש שהיה קיים בעידן ההוא. מילר קיבל את ההשקפה הרווחת שגרסה כי בעידן המשיחי, עידן החסד, העולם כולו הוא בית המקדש. לפיכך, הוא הבין שטיהור המקדש שנובא בדניאל, חטא 14, ייצג את טיהור העולם בהש בעת ביאת המשיח השנייה. הוא הסיק שהילו תימצא נקודת ההתחלה הנכונה ל-2300 הימים, דהיינו השנים הללו, ניתן יהיה לקבוע בוודאות את מועד ביאתו השנייה של המשיח. כך התגלה המועד של ההגשמה הסופית הכבירה. פרק הזמן שבו העידן הנוכחי, על כל גאוותו, עוצמתו, פהרו, הדרו, רישותו ועריצותו, יגיע לקיצו. כאשר הקללה תוסר מן הארץ. והמוות יוצמת, ומשרתי אדוני, נביאי אדוני, קדושיו וכל יראי שמו, יזכו בגמול. והילו, מחריבי הארץ, ישמדו. בלהט חדש, ובכובד ראש רב יותר, המשיך מילר להתעמק בנבואות. עשה ימים כלילות, בלימוד הנושא, שנראה לו עתה, כה הרי חשיבות ומרתק. ואולם, בפרק ח' בספר דניאל, הוא לא מצא שום רמז לנקודת הפתיחה של 2300 הימים. המלאך גבריאל, עליו שציווה להעביר לדניאל את החזון, נתן לו פירוש חלקי בלבד. כאשר דניאל חזה ברדיפות הקשות שיפקדו את קהילת אדוני, כוחות אש, הוא לא היה מסוגל לעשות זאת יותר, והמלאך עזבו לזמן מה. דניאל התעלף והיה חולה מספר ימים. הוא אומר, נהייתי ונחליתי ימים, והשתומם על המראה והן מבין. דניאל ח' 27. כלומר, השתעלתי על החזון, אך לא הבנתיו. אך אלוהים מורה לשליחו להעביר לדניאל את החזון. הוא חייב לציית לצו. ואכן, המלאך, בציות לצו אדוני, שב מקט זמן מה לדניאל ואמר לו, דניאל, אתה יצאתי להשכילך בינה. בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובין בדבר ואבן במראה. ותדע ותשכיל מן מוצא דבר. דניאל ט' 22, 23, 25 עד 27. רק נקודה אחת בחזון שתועד בפרק ח' נותרה ללא עברה. דהיינו, סוגיית הזמן. התקופה בת 2300 הימים. לפיכך, המלאך ששב להסבריו התמקד במיוחד בסוגיית הזמן. שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך. ותדע ותשכל ממוצא דבר. להשיב ולבנות ירושלים, עד משיח נגיד, שבועים 7 ושבועים 62, תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק העיתים. ואחרי השבועים 62, יקראת משיח והן לו. ויגביר ברית לרבים, שבוע אחד, וחצי השבוע, השבית זבח ומנחה. המלאך נשלח לדניאל במטרה, להעביר לו את הדבר שהוא התקשה להבין בחזון שתועד בפרק ח', דהיינו, את הפסוק המתייחס לזמן. עד ערב, בוקר, 2300 ונצדה קודש. אחרי שהמלאך מפציר בדניאל, רובים בדבר ואבן במראה. הוא מכריז, שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך. המילה נחתך, שפירושה נגזר או נקבע, מציינת נתק. על פי דברי המלאך, 70 השבועות, המייצגים 490 שנים, וקשורים במיוחד לעם ישראל, יחתכו או ינותקו. אך ממה יחתכו? מכיוון ש-2300 הימים, הם פרק הזמן היחיד שהוזכר בפרק ח'. זו חייבת להיות התקופה שממנה יגזרו 70 השבועות. לפיכך, 70 השבועות חייבים להיות חלק מ-2300 הימים. שתי התקופות חייבות להתחיל באותה נקודת זמן. 70 השבועות שהוכרזו בידי המלאך מתחילים לדבריו מן היום שבו יצא הצו לשיקום ירושלים. אם ניתן יהיה לתארך את המועד שבו יצא הצו, אז ניתן יהיה להשש בוודאות את נקודת המוצא של התקופה הכבירה בת 2300 הימים. הצו תועד בפרק זיין בספר עזרא. עזרא זיין 12-26. הוא יצא במלואו מידי ארתחששתא מלך פרס בשנת 457 לפני הספירה. אך בספר עזרא, פרק ו' פסוק 14 נאמר שבית המקדש בירושלים נבנה בידי כורש ודריווש ארתחששתא מלך פרס. שלושה מלכים אלה יזמו, יששו והשלימו את הצו. עתה הוא עלה בקנה אחד עם הנבואה שציינה את ראשית 2300 השנים. אם לוקחים את שנת 457 לפני הספירה, שבו הושלם הצו, כמוהד שבו יצא הצו, נדמה שהוגשם כל פרט ופרט בנבואה בקשר ל-70 השבועות, ותדע ותשכל, מן מוצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים שבעה ושבועים 62. דהיינו, 69 שבועות או 483 שנים. הצו שהוציא ארתחששתא בוצע בסתיו בשנת 457 לפני הספירה. כאשר מונים את 483 השנים מתאריך זה, הן מגיעות עד שנת 27 לספירה. במועד זה התגשמה הנבואה. המילה משיח משמעה המשוח. בסתיו של שנת 27 לספירה, המשיח הוטבל בידי יוחנן המטביל וקיבל את משיכת רוח הקודש. ישוע מנצרת, אשר אלוהים משך אותו ברוח הקודש ובגבורה. מעשי השליחים, י' 38. המושיע הכריז, רוח אדוני עליי, יען משך אותי לבשר ענבים. שלחני לקרוא לשבועים דרור, ולהברים פקח כוח, לשלח רצוצים חופשים. לוקס ד' 18. לאחר תבילתו, הלך המושיע לגליל. שם בישר את בשורת האלוהים באומרו, מלאה העת וקריבה מלכות אלוהים. שובו בתשובה והאמינו בבשורה. מרקוס א' 14-15. בנבואה בפרק ט' בדניאל נאמר, והגביר ברית לרבים שבוע אחד. המילה שבוע שצוינה כאן היא השבוע החותם את 70 השבועות. מדובר בשבע השנים האחרונות בתקופה שהוקצתה במיוחד לעם ישראל. במהלך תקופה זו, הנמשכת משנת 27 לספירה עד שנת 34 לספירה, המשיח בכבודו ובעצמו ואחריו תלמידיו יבשרו את בשורת הגאולה בעיקר לעם ישראל. כשהשליחים יצאו לבשר את הבשורות הטובות של מלכות האלוהים, המושיע הורה להם, אל תלכו לדרך הגויים, ואל תיכנסו להיר של שומרונים, אלא לכו אל הצאן העובדות אשר לבית ישראל. מתי י' 5-6. בפרק ט' בספר דניאל נאמר, בחצי השבוע ישבית זבח ומנחה. בשנת 31 לספירה, 3.5 שנים לאחר תבילתו, נצלב ישוע המשיח. בקורבן התמורה הכביר, שהועלה בגולגולתה, נחתם עידן הקורבנות, שסימלו במשך 4,000 שנים מציע אלוהים. הסמל התגשם במופת שלו, והעלאת הקורבנות והמנחות שהייתה נהוגה במקדש, על פי תורת הקורבנות תחדל. 70 השבועות או 490 השנים שהוקצו במיוחד לעם ישראל, הסתיימו כאמור בשנת 34 לספירה. בשנה זו, עם ישראל מאס סופית בבשורה כשהוציא להורג את סטפנוס ורדף את חסידי ישוע, וזאת בהתאם לפסיקת הסנהדרין. אוהז, בשורת הגאולה, שלא הוגבלה עוד לעם הנבחר, בוסרה לעולם כולו. תלמידי ישוע שנאלצו עקב רדיפתם להימלט מירושלים, עברו בארץ ובישרו את דבר אלוהים. אז ירד פיליפוס אל עיר בשומרון והכריז להם את המשיח. מעשי השליחים, ח. 4-5. שמעון קיפה, שהונחה ביד אדוני, בישר את הבשורה לשר המאה של קיסריה, קורנליוס ירא האלוהים. ושאול הנילב, שזה עתה קיבל את עולו של המשיח, צווה לבשר את הבשורות הטובות. לך, כי אני אשלח אותך הרחק אל הגויים. מעשי השליחים כ"ב 21. עד כה, כל פרט ופרט בנבואה התגשם באופן מרשים. ראשית 70 השבועות נקבעת בוודאות לשנת 475 לפני הספירה, וקיצם לשנת 34 לספירה. על סמך מידע זה, אין שום קושי לתארך את מועד סיומם של 2300 הימים. 70 השבועות, 490 הימים, שנגזרו מ-2300 הימים, הותירו 1810 ימים. מתום 490 הימים, נותרו 1810 ימים נוספים שיצטרכו להתגשם. כאשר מונים את מניין השנים, שנת 34 לספירה, בתוספת 1810 שנים נוספות, מגיעים לשנת 1844. מכאן שפסוק 14 בפרק ח' בספר דניאל מסתיים בשנת 1844. על פי דברי מלאך אדוני, בתום תקופה נבואית כבירה זו, בית המקדש יטוהר, ככתוב, ונצדק קודש. וכך מועד טיהור המקדש, שכמעט הכל מאמינים שהוא יתרחש בביאת המשיח השנייה, צויה מפורשות. מילה ועמיתה והאמינו תחילה, כי 2300 הימים יגיעו לקיצם באביב של שנת 1844, בעוד שהנבואה הצביעה על הסתיו של אותה שנה. ההבנה השגויה של נקודה זו עוררה אכזבה ומבוכה בליבם של האנשים שהאמינו כי ביאת המשיח תתרחש באביב של שנה זו. אך הדבר לא עירר את עוצמת הטענה שגרסה כי 2300 הימים הסתיימו בשנת 1844, והאירוע הכביר שסומל בטיהור המקדש התרחש במקביל. כשמילר החל להתעמק בכתבי הקודש, במטרה להוכיח שהם היו התגלות אלוהית, הוא לא ציפה כלל וכלל להגיע למסקנה שאליה הגיע. הוא עצמו התקשה להאמין בתוצרות מחקרו. אך ההוכחה שהציגו כתבי הקודש הייתה כה מפורשת וחותכת שאי אפשר היה להתעלם ממנה. מילר הקדיש שנתיים ללימוד כתבי הקודש, ובשנת 1818 החל להאמין בכל ליבו ומעודו שבתוך 25 שנה ישוב המשיח כדי לגאול את חסידיו. הוא אמר, אין לתאר את השמחה שגדשה את ליבי לאור התקווה המשמחת הזו, ואת לעת כיסופי נשמתי לקחת חלק בשמחת הגואל. כתבי הקודש היו עתה כסף החדש בעיניי. הם היו באמת חגיגה לשכל הישר. הם היו מהירי עיניים. כל דבר בתורותיהם שהיה חשוך, סתום או מיסטי בעיניי, התפוגג, או הוער בליבי ובמוחי, תחת ההור הבוהק שנגע מדפיו הקדושים. כה קורנת ומפוהרת הייתה האמת שנגלתה לעיניי. כל הסתירות והקשיים שמצאתי בעבר בדבר אדוני יושבו ונהלמו. ועל אף שהיו חלקים רבים שטרם הבין אותי במלואם, עם זאת, האור הגדול שזרח מהם העיר את שכלי ששרה באפילה, והעניק לי תובנות כה רבות, עד שלימוד כתבי הקודש הפך לתענוג, להנאה צרופה, שבעבר לא יכולתי לשער לעצמי שאוכל להפיק מלימודם.